בהודעת מנכ"ל לשכת התחבורה והטרנזיט הבינלאומית ברכבת האסלאמית באיראן, חלה עלייה על מעבר הסחורות דרך איראן ב-27% במהלך 10 החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. 8 חודשים אחרי שהודיע האויב הישראלי על חיסול מפקד גדוד בית חנון בגדודי קסאם ברצועת עזה, חוסיין טייב, מתפרסמים סרטי וידאו שמהם עולה כי אבו חמזה טייב עדיין חי בנושם, מה מעיד על כשל מודיעיני. החדשות במלואה מכל איראן מפחרנה. שגריר איראן ונציגה הקבוע באום עלי בחריני אמר בוועידה לבירוק הנשק כי עם תחילת המושב של הוועידה אנו עדים למרוץ חימוש חסר תקדים במיוחד בתחום הנשק הגרעיני והרטוריקה ומתמשכים האיומים לשימוש בנשק זה. לפי מרס טודי בחריני, השגריר האיראני באום אמר כי למרבה הצער מדינות המחזיקות בנשק גרעיני לא רק כשלו במילוי התחייבויותיהן להתפרק מהנשק הגרעיני במסגרת האמנה לאי הפצת נשק גרעיני NBT, אלא הן גם מבקשות לחדש ולשדרג את הארסנל הגרעיני שלהן. השגריר הקבוע של איראן באום הצהיר כי ישנם כ-12,000 ראשי נפץ גרעיניים בעולם, מתוכם כ-3,880 פעילים במדינות בעלות נשק גרעיני. במיוחד המדינות החברות בנאטו מפירות חובות מחייבות על פי החוק ועל פי האמנה NBT וההסכמות שהושגו בוועידת הבדיקה של דאבה שעדיין נוגעות לנשק הגרעיני. בחריני, השגריר האיראני באום ציין כי איראן קוראת לקהילה הבינלאומית לאלץ את ישראל להצטרף לאמנה NBT לחסל באופן בלתי הפיך את הנשק הגרעיני שלה ולהציב את מתקניה והפעולות הגרעיני שלה תחת ביקור סוכנות האנרגיה הבינלאומית לאנרגיה אטומית. על פי הודעת מנכ"ל לשכת התחבורה והטרנזיט הבינלאומיים ברפובליקה האסלאמית באיראן, חלה עלייה על מעבר הסחורות דרך איראן ב-27% במהלך 10 החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מנכ"ל לשכת התחבורה והטרנזיט הבינלאומיים ברפובליקה האסלאמית באיראן, ג'ואד הידייתי, ציין למעבר סחורות בחמות של 14.7 מיליון טונות מתחילת השנה הפרסית הזאת ועד סוף החודש האחרון 10 חודשים, וקבע כי חלה עלייה של 27 על מעבר הסחורות במקביל לתקופה המקבילה בשנה שעברה. לפי בר סטודי, גם בשנה שעברה 1402 השנה הפרסית נרשמה צמיחה משמעותית על מעבר סחורות ב-58% בהשוואה עם השנה הקודמת 1401, כאשר נקבע שיא חדש במעבר הסחורות דרך איראן. לפי ג'ואד הידייתי, מנכ"ל לשכת התחבורה והטרנזיט הבינלאומיים באיראן, הקלת תנאי המעבר ופיתוח היכולת הלוגיסטית של איראן, כולל התשתיות של התחבורה והאחסון והדיפלומטיה הכלכלית והאינטראקציה הבונה עם מדינות השכנות, תרמו לשיפור והגדלת חילופי הסחר בין היו בין הגורמים המשפיעים על צמיחת התעבורה והתובלה היבשתית. שגריר הודו באיראן אמר בתוך כך במהלך ביקור באחרונה בנמל אנזלי בצפון איראן כי הודו זקוקה לנתיב בטוח לביטוח הסחר שלה עם מדינות אירואסיה והקווקז, תוך הדגשה כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מהווה חוליית קשר בטוחה וחסכונית ביותר עבור הודו. במישור הזה מנכ"ל ארגון הרכבות ברפובליקה האסלאמית באיראן מאד סאלחי אמר כי לא אמר לא מזמן בטקס השקת רכבת מסע בין איראן לסין כי איראן מספקת שירות מהיר ובטוח עבור המוצרים הסיניים לאיחוד האירופי. היתרון של הרפובליקה האסלאמית באיראן הוא בהפעלת המסדרון מזרח מערב או דרך חמש העתיקה בת יותר מ-2,000 שנה המאפשרים העברת סחורות מסין, כאשר חמישה נתיבי תחבורה עוברים דרך איראן ומחברים בין איראן בין סין לאירופה, ביניהם שלושה מסילות ברזל. 8 חודשים אחרי שהודיע האויב הישראלי על חיסול מפקד גדוד בית חנון בגדודי קסאם ועזה, חוסיין פייד אבו חמזה, נתפרסמו קטעי וידאו של המפקד אבו חמזה. בסרטון מופיע פייד במהלך פגישתו עם אזרחים ברצועת עזה על רקע זירות הרס שהותיר רצח העם שביצעו הישראלים ברצועת עזה. המפקד דבר על רקע סצינות ההרס שנגרמו על ידי הכיבוש הישראלי ברצועת עזה והתייחס למלחמה, כאשר הצביע על האבדות שנגרמו לצבא הישראלי וכישלונו להביס את עזה, כאשר הדגיש פייב כי הכיבוש לא השיג את מטרותיו המוצהרות והמעיד על כישלון אסטרטגי. פייד ציין כי כוחות הכיבוש הפגיזו אבנים ורצחו אזרחים וגרמו הרס, אבל עזה לא נשברה ויצאה מכובדת מנצחת ובראש מורם. בתמיכה אמריקאית תל אביב ביצעה כאילו רצח עם ברצועת עזה בין 7 באוקטובר 2023 עד 19 בינואר 2025, כאשר רצחה 158,000 חללים ופצועים פלסטינים, רובם ילדים ונשים, ויותר מ-14,000 נעדרים. לגבי אבדות האויב בעזה הודיע דובר הצבא, צבא הכיבוש הישראלי, כי חטיבת גבעתי איבדה 86 קצינים וחיילים במהלך הקרבות ברצועת עזה מאז 7 באוקטובר 2023. זאת לאחר שנכנסה לתוקף הפסקת האש ברצועת עזה ביום ראשון שעבר וכוח צבאי גדול מחטיבת גבעתי נסוג מצפון רצועת עזה בתקופה הזו. ההתקוממות הפלסטינית בגדה המערבית ממשיכה להתאמת עם כוחות הכיבוש הישראלים שתוקפים את הערים, הבתים והאזרחים. אנשי ההתקוממות המתעמתים עם כוחות הכיבוש במטעני חבלה ואש חיה, כאשר מסיבים אבדות להם בנפש וברכוש. בג'נין הודיעו גדודי אל-קודס כי גדוד ג'נין מנהל קרבות עזים עם כוחות הכיבוש הישראלים, כאשר יורים מטחים כבדים ומטעני חבלה על כוחות הכיבוש. כמובן גדודי חללי אל-אקצא הודיעו כי לוחמיהם מעורבים באמותים עזים עם כוחות האויב הישראלי בעיירה בורקין ממערב לעיר ג'נין, תוך שימוש במקלעים ומטעני חבלה. כמו כן בצעו אמותים חמושים, כולל הפעלת שישה מטעני חבלה נגד כוחות הכיבוש הישראלים שתקפו את העיר ומחנה ג'נין. את העיירות סלט חרסי בלימון דווח גם על ירי לעבר מחסום של כוחות הכיבוש בדותן והפעלת מטען במהלך העמותים בעיירה יעבד. אנשי ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית הפעילו מטעני חבלה גם נגד כוחות הכיבוש הישראלים שהסתערו על העיירה אזון בפת קלקיליה והתעמתו עם המתנחלים תוך יידוי אבנים לעבר הכוחות שלהם ליד אלמניה בבית לחם. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מכל איראן, מטהרן. מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. ותחת הכותרת אין סיכוי למלחמה נגד הפלסטינים, כתב הפרשן של קול דוד, כי כוחות הכיבוש הישראלים בשיתוף שירות הביטחון הכללי רצחו שני פלסטינים בכפר בורקין בגדה המערבית הכבושה. המוקשמים על ידי הישראלים בהריגת שלושה מתנחלים ופציעת שישה נוספים. דובר הצבא הישראלי מסר כי שני הפלסטינים, מוחמד נזאל וכותיבה שלבי, תושבי קבטיה, מזוהים עם ארגון הג'יהאד האסלאמי, ושיעו לבצע את הפיגוע שאירע בשישה בינואר 2025. עוד מסר הדובר כי במהלך הבעלות נפצע חייל באורח בינוני ונעצרו לחקירה פלסטינים נוספים שלטענתו סייעו למבצעי הפיגוע. בהתאם לקולות הישראלים, ישנו פלסטיני נוסף שרודפים אחריו. כוחות הכיבוש הישראלים מבצעים התקפות גם על מחנה הבלוטים ג'נין בגדה המערבית הכבושה במטרה, לפי מקורות הישראלים, לחסל את קיני הטרור במדינה הפלסטיני במחאות. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ, שרוצה להוסיף לרקורד שלו ביצוע פשעים מתועבים כמו שעושים הכוונותים הישראלים, אמר כי מבצע חומת ברזל במחנה הבלטים ג'נין יהווה שינוי בתפיסת הביטחון של הצבא הישראלי בגדה המערבית. עוד אמר כי זו עולה עצימה לחיסול מחבלים ותשתיות טרור במרכאות במחנה ג'נין. אמנם שר המלחמה הישראלי כץ חושב כמו שחשבו הקברניטים הישראלים האחרים שישיג ניצחון, בעוד אין איש שלא יודע כי כץ ייכנס לבוץ שישראל תקועה בו זה עשרות שנים בלי כל סיכוי להיחלץ ממנה. מוטב לשר המלחמה הישראלי ישראל כץ ולקברניטים הישראלים להפיק לקח הרי אנליסטים מתמחים בעניינים הישראלים כבר אמרו כי ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו שנקלע למצב חלש ביותר שואף לשכנע את דעת הקהל הישראלית כי הצליח למשל לאחר המלחמה של יותר משנה להשיג הסכם טוב בנוגע להפסקת האש עם חמאס. אבל הפרשנים מציינים כי נתניהו עצמו לא משוכנע מהסכם הזה. הם מציינים כי נתניהו שמנסה לשכנע דעת הקהל הישראלית בחיוביות הפסקת האש וחילופי השבויים נושא שאינו מאמין בזה, אבל הוא נכנע וביקש עזרת הנשיא האמריקאי הקודם ביידן והסכים לתנאי חמאס שהיה ניתן להגיע אליהם לתנאים או לתנאים טובים יותר מהם לפני זמן רב לולא היהירות והרבנות שמתנהג בהם בהתאם. וכיום גם השר ישראל כץ, ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו, נקלע למצב של חולשה בכל המישורים. ברור שמבחינתו המשך המלחמה נגד הרצועה, נגד הגדה המערבית ונגד לבנון היא אופציה הטובה יותר מכל אופציה אחרת. הוא משתמש כיום בישראל כץ רק להרוויח זמן, בעוד הכתובת היא על הקיר ואין סיכוי למלחמה. כאן הכל איראן מטהרן. מאזינים יקרים, על ההתרחשויות בעיקר בנוגע בשטחים הפלסטינים הכבושים נשאלת השאלה על הניצחון שהשיגה התחומות הפלסטינית, איך זה היה, איך זה קרה בעיני הסכם הפסקת האש בין המשטר הישראלי לתנועת חמאס, מראה כי ההתחומות הפלסטינית גם אם היא מתקיימת בתנאים לא שוויוניים לחלוטין וגם אם האיזון הצבאי הוא לרעתה, היא מסוגלת לגרום לאויב להיכנע. המומחה הפוליטי סעדאללה זאלעי כתב כי חמאס קבע מי השבויים המשוחררים ומתי. מאזן המלחמה עם חמאס כלל הוא כלל אינו מסביע רצון, וישראל נמצאת במצב קשה. זה חלק ממאמר של עמוס הראל בעיתון הארץ, וזה תיאור אובייקטיבי ביותר למה שקרה ביום ראשון האחרון. לאחר 471 ימי מלחמה בעזה, ועל פי ברסטודי, התנאים הללו כל כך שבריים ומזעזעים עבור משטר הפשע שיבטח במלחמה הארוכה הזו, עד שגדעון סער, שר החוץ מהמשטר הישראלי, אמר כי הפסקת האש ברצועת עזה היא זמנית. והאם האנימציה האיראנית תעשה היסטוריה בטקס האוסקר? כאשר ערב ההכרזה של המועמדים לפרס האוסקר 97, מגזין הבידור האמריקאי ויאטי פרסם את התחזית האחרונה לגבי המועמדים לפרסים בקטגוריות השונות, וקבע כי האנימציה האיראנית בצל הפירוש בין הנבחרים האלה. ומאזינים יקרים, עד כאן תם שלנו ליום, שוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכם שלום, להתראות.
اليوم سيكون لقاءنا مع شاعر آخر من شعراء المقاومة، شاعر مرتبط اسمه وتاريخه بالثورة والمقاومة ضد المحتل الصهيوني. كيف لا وقد ولد في قرية معروفة لها في تاريخها الشرقي والغربي من معكة مدينة الشام سميح قاسم. كاني كوراني
أعزائي الكرام، ولد الشاعر صالح القاسم في قرية رامة في فضاء العنكة عام أعزائي الكرام، الشاعر سميح القاسم
بخير عزيزان
وشمسان
وفي سري راديو كيت حرامن،
فكانت نتاجات الشعرية والأدبية تحوز دائما على شبهتها الوسعى والتباطن بالواقع واقع لم يكتفي سميح القاسم بكتابة الشعر، إنما كتب أيضا عددا من الروايات، ثم راح يفكر بإنشاء مسرح فلسطيني، مسرح يعكس قضايا وهموم الشعب الفلسطيني ليكون بمثابة رسالة حية تنقل إلى العالم تلك القضايا وتلك الهموم. اشتهرت كتاباته كما اشتهرت أشعاره ونال إعجاب الآخرين به وثقتهم، خصوصا بعدما أدار المؤسسة الشعبية للفنون في حيفا.
وهذا الذي تمتع به الشاعر سميح القاسم وصحبه I'm not afraid of the dark.
Thank you.
What's up, buddy? توي أتمنى
I'm not going to be able to do what I need to do.
يقولون هو الله الذي جعل الناس والحق لا الكذب وما هو إلا الموت أسمع زعيم وأعجل حائم فلا يغرنك ثواب الناس فقرأت عنك لمن جمع المال وحذر الاستغلال وأمن عوائق قول أمل واستبعاد كيف يغلب الموت العجب وعقبه وأخذه مما محمولا على أعواز المنام يتعاطى به الرجال والرجال حول أما رأيتم الذين يأمرون بالفحشاء والمنكر
من نبيل.